עוונות אבותינו, עמוד קוף זין, בערך בשליש העמוד למטה, עוונות אבותינו הורידו כל כך את כנסת ישראל ממרום גבורתה וקדושתה, חטאת הקהל התרחבה היינו אומרים וגדלה כל כך, נתרחקה האידאה הלאומית בריחוק קיצוני מהאידאה האלוקית, ומבול הקלקולים שטף עד צוואר. קולעין בשר לא יכלה כבר להכיר כלל את הרושם הנשאר מהשפעתה של העידה האלוקית על התכונה הלאומית הפרועה והמדולדלת. כן, אני חוזר ככה ממש בקצרה, כן, על פרק ג'. שלב א' היה מעמד הר סיני, יציאת מצרים, חיבור קצר מאוד של שתי האידאות, ואז תקופת השופטים עד דוד המלך הייתה ירידה בגלל ההתחככות, אומר כן, אוויר העולם שהיה מלא זוהמת הבהמיות ופרעות האליליות, הגיעו לשיא מחודש בתקופת דוד ושלמה, קיים השיא הרבה השלמותה, ומתקופת דוד ושלמה זה שוב הולך עכשיו בירידה, הכל הולך ויורד. מה קרה בירידה? אומר הרב, הרוח הלאומי התרומם לגובה הזה, אבל המוסר הפרטי לא. הרוח הלאומי, הציבוריות הישראלית התעלתה למרומי הקדושה האלוקית והשתלבה עם הקדושה האלוקית, והייתה, כן, השיא הרבה השלמות הזאת, זאת אומרת בחיבור מתוקן, בחיבור מושלם כמו שצריך להיות בין העידה האלוקית לעידה הלאומית, אבל המוסר הפרטי עוד לא עמד במדרגה הזאת, ואז זה התחיל לאט לאט לקרסם בחיבור הזה, ואז התחיל להתנדנד הכיסא הזה, הוא כבר לא היה כל כך יציב, הכיסא, כיסא לבית דוד, אומר הרב, הרעיון הלאומי התחיל להיפרד מהיניקה שלו מהרעיון האלוקי, ו... וכאן עכשיו, מה שקראנו עכשיו, זה כבר, הכנסת ישראל כל כך ירדה, כל כך התרחקה העדה הלאומית מהעדה האלוקית, וכבר לא הצליחו לראות, כן? לא, אין בשר, לא יכלה להכיר כלל את הרושם הנשאר מהשפעתה של העדה האלוקית על התכונה הלאומית הפרועה והמדולדלת. היה נראה כאילו יש תכונה לאומית פרועה, מדולדלת, אין אלוקות שם, אין שם שום קשר אל הקודש בכל ה... מארג הלאומי הוא לכאורה מנותק מן הקודש. אומר הרב, זה לא נכון, אבל אין בשר לא יכלה לראות את הקשר. היוש אמר הזה הוליד בלב נביא את הרעיון היום והדוקר של האווירים באומה אחרת, כן, הושע הגמרא במסכת פסחים מתארת את זה בצורה כל כך, איך נקרא לזה, ספרותית, את הסיפור של הושע, כן? אומרת הגמרא, תחילת דיבר השם בהושע. כך מתחיל ספר הושע, תחילת דיבר השם בהושע. מזה אומרת הגמרא שהושע היה הגדול מארבעת הנביאים שנתנבאו באותה תקופה. עכשיו, מי היו אותם נביאים? איזה נביאים התנבאו באותה תקופה? בית. אתם רואים שלא חוזרים על הלימוד, אז לא זוכרים איפה זה. לא מוצא את זה. הנה, בעיזיין. אומרת הגמרא, כן, ארבעה נביאים, בפרק אחד נתנבאו ארבעה נביאים. מי זה ארבעה נביאים? דבר השם אשר היה להושיע בימי עוזיהו, יותם, אחז וחזקיהו מלך יהודה. אני לא זוכר, הגמרא לא מביאה. בכל אופן, גדול שבכולם הושיע, שנאמר תחילה דיבר השם בהושיע. אלא אמר רבי יוחנן, תחילה לאותם נביאים שנתבעו באותו הפרק, ואלו הם הושע, ישעיהו, עמוס ומיכה. הושע, ישעיהו, עמוס ומיכה. כאילו, לפי הגמרא, הושע יותר גדול מישעיהו. הכניסו אותו לליגה...
למרות שהוא
בתרי עשר, כן? אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע, בניך חטאו. היה לו לומר, בניי, בניך הם? כאילו, בניי הם? בניך הם, בני חנוניך, בני אברהם, יצחק ויעקב, גלגל רחמך עליהם. לא דיו שלא אמר כך, אלא אמר לפני ריבונו של עולם, כל העולם שלך הוא, אעביר להם באומה אחרת. כן, כך אומרת הגמרא על הושע. אמר הקדוש ברוך הוא, מה אעשה לזקן זה? אומר לו, לך וקח לך אישה זונה, והוליד לך בנים זנונים. ואחר כך אומר לו, שלך מעל פניך, אם הוא יכול לשלוח הפניה שלך את ישראל. כן, ואז כתוב, אמר השם, הושיע, קח לך, הרי כך מתחיל, הספר הושיע מתחיל כך. ואמר השם, הושיע, קח לך אשת זנונים, ילדי זנונים וכו'. כך מתחילה הגמרא, זה שם. אז... אז זה היה המחשבה, זה אומר הרב, הרעיון היום והדוקר של האווירים באומה אחרת. כאילו אין מה לעשות, תראה המצב ולא טוב, עם ישראל במצב לא טוב. אז היה נביא, הרב לא כותב מי, משאיר אותו בניסטר. היה נביא שסבר שהביא את הרעיון של האווירים באומה אחרת. אז התבטא בכל מרירותה הגערה, הנוראה העמוקה משאול, ריבו בימכם ריבו. כאילו אשתי ואנוכי לא אישה. כן, הכל מושע, כמו זה פסוק מושיע כידו. אבל במעמקים, כאילו לא רואים כלום, אין שום קשר, אין קודש. אין קודש, אז גמרנו, אז לכאורה, אבירם, באומה אחרת, חס ושלום. אבל במעמקים, במקום שאין העין, גם של כל נביא וצופה שולטת שם, לא אומם בכל זה, אז היא כאלוקי האחרון הבוער בעומק נשמתה של האומה. יש נקודה פנימית, זיק אלוקי שבוער בעומק נשמת האומה, והוא לא הועם, ואותו לא ראה אפילו הנביא, כי אם הרי הנביא רואה אותו, אולי אומר לו אווירים באומה אחרת. הקץ מוכרח לבוא, סוף התעגלות, סוף הניתוק מוכרח לבוא, והתכונה האלוקית הפנימית תתעורר מתרדמתה ארוכה. אז יש זיק ניצוץ אלוקי פנימי בנשמת האומה, הוא צריך להתעורר, הוא צריך לקום, לפרוח, להתפתח. אותו זיק אלוקי שהוא מהווה עכשיו במהלך האידאות את השריד הנשאר מהאידאה האלוקית בנשמת האומה. בשיא הירידה, אני לא יודע אם פה זה שיא הירידה, אבל ודאי לאורך הגלות באיזשהו שלב היה שיא הירידה, אחרי קלות כוחן המעושה של הנטיות, ילידות הדחיפות החיצוניות שהן בלתי טבעיות לישראל. והיה ביום ההוא נאום השם, תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי, והסירותי את שמות הבעלים מפיה ולא יזכרו עוד בשמם. כן, אופי. וחרתי להם ברית ביום ההוא עם חיית השדה ועם עוף השמיים ורמס האדמה וקשת וחרב ומלחמה אשבור מן הארץ וישכבתים לבטח והרסתיך לי לעולם והרסתיך לי בצדק ובמשפט וחסד וברחמים והרסתיך לי באמונה וידעת את השם. הרב תולה כל הדברים האלה בנבואת הושע, אבל למעשה הושע זה כבר על סף חורבן בית ראשון. לא ממש, זה תקופת ישעיהו, עוד יש אחר כך עוד את ירמיהו, זה תקופת חזקי המלך יהודה. זאת אומרת, עוד היה כמה קרוב, אני חושב קרוב ל-100 שנה עד החורבן, אבל סוף סוף כאן כבר הוכנו זרעי החורבן. הוכנו זרעי החורבן. ועכשיו עם ישראל יוצא לגלות, וזה פרק ד'.
יש כל מיני בעצם, לא זוכר מאיזה מלך, יש כבר את ההבטחת חורבן, וכל אחד, כי הוא היה טוב, אז הוא מקבל עוד טיפה הערכה. ככה זה נראה במלכים.
למרות שאין דבר כזה הבטחת חורבן, אתה יודע.
יכול, אפשר...
תבואת פורענות תמיד יכולה לחזור לטובה. אין דבר כזה.
אבל שם ככה זה. יהיה וזה יידחה, וזה יידחה, וזה יידחה.
כן, כן. אבל בכל אופן, כאן כבר המצב היה, כן. פרק ד', המצב בגלות. כאשר שר רוח אלוקים מעל לאומה, בהפרידה את תכונתה הלאומית ממקור חייה, נתחייבה חובת גלות. חיי הציבור המקולקל עד היסוד, מוכרחים היו להידכא. כלומר, מה קרה? בגלל שהחיים הלאומיים התנתקו מהרעיון האלוקי המחיה אותם ומהווה אותם שהוא מקורם, אז עכשיו גם החיים הלאומיים צריכים להיפסק, צריכים לגדוע את החיים הלאומיים בשביל לתת לרעיון האלוקי להתחיל להתפתח לבד מחדש. כן, זה התהליך. בתהליך האלוקי זה עובד כך, שבהתחלה יש רעיון אלוקי, ומתוך רעיון אלוקי מתפתח הרעיון האנושי, כן? או האידאה האלוקית, ואחר כך האידאה הלאומית, שהיא הורתה. כן? האידאה האלוקית היא הורתה של האידאה הלאומית. כשנוצר מצב מקולקל כזה, שהאידאה הלאומית התנתקה כמעט לחלוטין מהחיבורה לקודש, זה התחייבה חובת גלות. מה קורה בגלות? בגלות אין לאומיות. כשאין לאומיות, אז מה עושים? אין ברירה אלא להתחיל לבנות מחדש את הקודש. עכשיו הוא נקרא את זה בלשון הרב. אז אומר הרב, בהפרידה את תכונתה הלאומית מקור חייה, נתחייבה חובת גלות. חיי הציבור המקולקל עד היסוד בוחרים לו להידכא, יחד עם צביונו הממשי ועם השרשות הרעות שישרש בלב יחידיו, ושמצאו את כלי מושחתם מוכנים לפניו במשטריו. כלי המשחית, המשטרים יכולים להיות משטרים איומים ונוראים, להיות משטרים שרחוקים לגמרי, מנותקים לגמרי מהקודש, מהאלוקות. רואים את זה גם היום באומות רבות. הגלות, החורבן הפנימי והפיזור החיצוני, יקטל לרסיסים ותאבד את היסוד, את האידאה הלאומית החריבה אשר זנתה מעל אלוהיה, אשר בהנתקה משורש חייה תמאה או תמאה? תמאה ונתקלקלה מרוח התמאה של הקולטורה האלילית וכל כשפיה. תמאה, אני חושב זה תמאה, כאילו נתמאה, נתמאה, כאילו בשפה של היום היינו אומרים נתמאה. גאון ישראל ותפארתו נפלו משמיים ארצה. יש מאמר של הרב צבי יהודה בלנדיבות ישראל, התרבות הישראלית. מישהו מכם פעם למד אותו, קרא אותו? לא, לא חשודים על זה. אתם לא חשודים על זה. למה? כי היום מישהו יקרא אותו בלי הרקע, הוא לא יבין על מה זה מדבר, והוא לא ידע מה כתוב שם, וזה יהיה סתם משעמם גם. איך הוא מתחיל שם? איך הוא מתחיל? שאלת הקולטורה שמעסיקה עכשיו את עמנו. כך פותח הרב צבי יהודה. מה זה שאלת הקולטורה? מה זה שאלת התרבות? שמעתם פעם את המונח הזה? שאלת התרבות או שאלת הקולטורה?
קולטורה זה תרבות.
קולטורה זה תרבות, רק זה בשפה, איך נקרא לזה, לטינית. culture באנגלית. טוב, אני יכול להגיד לכם, נגלות לכם סוד, שאם תכתבו בגוגל שאלת הקולטורה או שאלת התרבות, אתם תקבלו תשובות טובות לשאלה שלי. זה שאלה שהעסיקה את הקונגרס הציוני. הקונגרס הציוני היה ויכוח בתוך הקונגרס הציוני, האם הציונות צריכה להתעסק גם בתרבות או רק בצדדים הטכניים הלאומיים. תרבות הכוונה הצד הרוחני. האם היא צריכה לבנות גם תכנים, איך נקרא לזה, לימודיים, ערכיים, או להתעסק רק בצדדים הטכניים של בניין הבית הלאומי וקיבוץ גלויות וכל הדברים האלה. עכשיו, למה השאלה הזאת הפכה להיות שאלה מאוד עקרונית? כי המזרח, תנועת המזרח הצטרפו להסתדרות הציונית. וכשתנועת המזרח הצטרפו, אז שאלת הקולטורה העבירה אותם על דעתם כמעט. כאילו, הם אמרו, אנחנו מצטרפים לקונגרס הציוני, להסתדרות הציונית, על דעת שהם עוסקים בצדדים הטכניים של שיבת ישראל. בצדדים הרוחניים יש לנו את התורה. מה צריך קולטורה? איזה קולטורה צריך פה? ועל הוויכוח הזה דיברו, כן, באחד הקונגרסים, אני יודע באיזה קונגרס זה היה, אני לא זוכר באיזה מספר, אבל נדמה לי בשנת 1902 או 1903, היה אז הקונגרס, היה אז ברוסיה או באוקראינה, זאת אומרת, הכל זה היה רוסיה, זה לא, זה איפה? אולי באודסה, אולי במינסק, אולי בווילנה, לא יודע איפה, באיזשהו מקום שם. ובגלל כל מיני סיבות הגיעו לשם מעט צעירים, לא הגיעו כל כך הרבה צעירים, כי היה, זה היה מסוכן רוסיה, זה היה, אתה התחיל המרד, המלחמה הפנימית בתוך רוסיה בין הלבנים לבנים לבין האדומים, תומכי הצער והמהפכנים, ובתוך זה יש את הקונגרס הציוני. עכשיו, לקונגרס הציוני שלחו קהילות מכל העולם, אבל היו הרבה שלא יכלו להגיע לאירופה, לרוסיה, בגלל בעיות כאלה ואחרות. ואז נוצר שם מצב שהמזרחי הצליחו לגייס, ולעומת זאת היו שם באזור באוקראינה, מינסק, פינסק, בלרוס, ליטה, הרבה הרבה קהילות יהודיות תורניות שהיה להם צערי, כל יישוב יהודי היה לו ציר. אתם יודעים דרך עבד הקונגרס הציוני? כל מקום שיש בו יהודים, כל קהילה יהודית שולחת ציר, יש לה רשות לשלוח ציר. אם זה קהילות גדולות מאוד כמו ורשה, מיליון יהודים, אז נותנים להם יותר צירים. אבל אם זה קהילה שיש בה 20 יהודים והם גרים במקום מסוים, יש להם זכות לשלוח ציר. קצת דומה לזה עובד היום, נגיד, מליאת המועצה. יישוב של 5 משפחות, יש לו ציר במליאה. יישוב גדול, לא מורה, יש לו יותר קצת. לא הרבה יותר, אבל לא משנה, אבל זה העיקרון. עכשיו, אז כל קהילה. עכשיו, בדרך כלל, הקהילות הקטנות היו יותר, איך נקרא לזה? תורניות. יותר, יותר, יותר קרובות למסורת, יותר חרדיות. אבל לכל קהילה יציר. אז שם ברוסיה נוצר מצב שהיה 40% נדמה לי מהצירים שיופיעו לוועידה היו מהמזרחי. זה היה יוצא דופן בצורה קיצונית. אז הרב ריינס רצה להעביר שם החלטה שבעניין התרבות, בעניין הקולטורה, בשאלת הקולטורה. ראה את זה, ראו את זה, גדולי הציונים שהתנגדו לכן. הרצל בשאלת התרבות, זה כבר אחרי פטירתו של הרצל, אבל הרצל עצמו הוא אמר התנועה הציונית לא צריכה להתעסק בענייני התרבות, עזבו, הדתיים יעשו מה שהם רוצים, החרדים יעשו מה שהם רוצים, החילונים יעשו מה שהם רוצים, זה לא שאלה לקונגרס הציוני, אי אפשר פה להחליט החלטה מקיפה, אנחנו עוסקים בדברים הטכניים. הרצל היה פרגמטיסט, אבל לעומת זאת אחד העם הכי חשוב אצלו היה שאלת התרבות, כן, המרכז הרוחני. בכל אופן, אז על הרקע הזה היה שם את הקונגרס וניסו להעביר החלטה, אבל לא הצליחו. היה רוב, אחד העם ראה שזה המצב, העביר קול קורא לכל מיני צירים באירופה שחייבים להגיע, כי עומד להיות פה מחטף, הבין את המצב הפוליטי, והיה להם רוב והצליחו, וכן, היה משמעת, הגיעו להצבעות ולא נתנו להעביר את מה שהיה צריך. בכל אופן, כשאב כותב כאן, זה נמצא ברקע, אתם צריכים להבין. בתקופה ההיא, הרב היה בסוף ימי רבנותו בבויסק. עכשיו, התקופה, אצל הרב התקופות הן מאוד ברורות. בזוימל הייתה עיירה קטנה מאוד, יחסית. הרבה יותר, איך נקרא לזה, מעט מאוד רוחות זרות נשבו בזוימל. אבל אחרי כ-10 שנות רבנות בזוימל הוא עבר לבויסק, ובויסק כבר הייתה עיירה גדולה יותר, ובבויסק כבר היה קלוב ציוני, וכבר היה מסכילים, וכבר היה את כל הדברים שהיו ברוסיה באותה תקופה, במזרח אירופה. ומשם הערב התחיל להתוודע לכל המצב הפנימי של האומה, כמובן גם דרך כמה תלמידים חשובים מאוד שהיו לו בבויסק, שהיו משכילים לגמרי, והוא רתם אותם לקודש, כן? דוקטור משה זיידל, דוקטור אלכסנדרוב, האיגרות הארוכות הארוכות, אם אתם יודעים על מה אני מדבר, זה האיגרות של התלמידים שלו מבויסק. הם היו תלמידים שלו מבויסק, ואחר כך חלק מהם עלו איתו לארץ. והם היו ממש משכילים, אבל הוא הצליח לחבר אותם אל הקודש. אז כהרב כותב כאן, רוח התומה של הקולטורה, כן, זה, יש פה קצת, יש פה איזה משהו עמוק, אני חושב כך. בכל אופן, הייתה גלות. האידאה הלאומית נהרסה לגמרי, כי היא זנתה מעל אלוהיה, והתקלקלה מרוח התומה של הקולטורה האלית וכל כשפיה, גאון ישראל ותפארתו נפלו משמיים ארצה. אבל הידיעה האלוקית והידיעה הלאומית הישראלית אינן כל כך מתאימות זו לזו, עד שבכל אחת מהם מונח תמיד גם כוח שורשיה של השנייה. כמו שהן חיות בהרמוניה מושלמת, אז כל אחת יכולה להחיות את השנייה, וכל אחת מהם יש את הניצוץ המהווה את השני. הידיעה הלאומית בכל אופן נושאתי בתוך תוכה את הידיעה האלוקית. בתוך האידאה הלאומית הישראלית, שישראל מדברים על תהליך לאומי, יש בזה נקודה של קודש. והאחרונה, האידאה האלוקית, לא תוכל להיכחד מהשפעתה על אותה אומה שמקום מנוחתה על מרחב ההיסטוריה הכללי, על כן תחיה באיזה צורה גם את הרגש הלאומי. וגם מי שרוצה להגיד שהוא עכשיו מטפל רק בצדדים הרוחניים, תורניים, אלוקיים, גם הוא בעצם מחיה את האידאה האלוקית. כל אחד יש בו את הניצוץ של האידאה השנייה. כל צד יש את הניצוץ של הידיעה השנייה. לכן, אפילו במצב היותר ירוד וקקל, באין מקום להשפעתה של הידיעה האלוקית על הלאומית, אחרי התאמם מרבית הכוחות של האחרונה והפכו לסורי הגפן נוכריה, ואחר כך נהרסו עד היסוד, התכנסה הידיעה האלוקית בכל ימי הגלות, בקן הקטן והדל, במקדש מעט שבבתי כנסיות ובתי מדרשות, בחיי הבית והמשפחה התאורים, ברשמי שמירת דת ותורה. זה כל מה שנייה. האידאה הלאומית התכנסה שם. אתם מבינים מה הוא אומר כאן?
איך רואים את ההשקה הזאת שיש באלוקית ניצוץ?
האידאה האלוקית קודם כל הצטמצמה ונהייתה בלי לאומיות. מה העניין? איך כותב על זה הרב בלשון יותר קטלנית במאמר הדור? זאת אומרת, התרכזה רק בענייני העיכול וההזנה. זה השולחן הארוך שלנו. אתה קם בבוקר, מה אתה אוכל, מה אתה לובש, לאן אתה הולך, הכל במישור הפרטי. כן? מה מותר לאכול, מה אסור לאכול,
איפה?
מתי מותר לאכול, מתי אסור לאכול. אתה יודע, כמעט הכל זה סביב האוכל, כן? אורח חיים, יורה דעה, חושן משפט קצת. לא משמעותי כל כך.
איפה רואים בתוך זה את הניצוץ הלאומי אבל?
לא רואים בינתיים. אבל מיום שגלו ישראל ממקומם, אין לו קדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דל אדמות של הלכה. לפני כן מה היה? היה אידאה לאומית. אידאה לאומית נעלמה. ואז זה עד כל התכנס בקן הקטן והדל, במקדש מעט, בתי כנסיות ובתי מדרשות. חיי הבית והמשפחה הטהורים. רשמי שמירת דת ותורה. ערכם של אלה הוא בתור ציונים בגולה. הציבי לך ציונים. אין להם שום משמעות אמיתית. זה הרמב"ן כידוע. כי המשמעות האמיתית היא רק כשהאידאה הלאומית והאידאה האלוקית משמשות בהרמוניה. אבל עכשיו כשהן מנותקות שיש לי רק אידאה לאומית, אידאה אלוקית, אז אין דבר כזה. אז היא כביכול דרבונן. הציבי לך ציונים. כן, הרמב"ן המפורסם.
מפרש שאומר שזה לא כאילו זה דרבנן.
טוב, זה לא נראה לי שאפשר להגיד את זה, מישהו יכול להגיד שבחוץ לארץ בגלות לחלל שבת זה היה די רבנן, לאכול דוב האוכר זה היה די רבנן? לא נראה לי שמישהו כותב את זה.
יש יותר מרחיב, יש פחות מרחיב,
אבל ודאי בתור אלגוריה, בתור כאילו מבחינה נשמתית פנימית, זה לא יהדות. זה דאורייתא, אבל זה לא יהדות. זה הציווי לך ציונים. שרידים מדבר שהיה חי ושלם ושעתיד לחיות בשלמות בשוב השם את שבות עמו. בוודאי אי אפשר היה להיגלות באומה שבורה ורצוצה, בעצמות בודדות ומנופצות, בעם מפוזר בגולה ונתון למשיסה ולשנינה. אותו עוז הרוממות של חזיון ההתאחדות של שתי האידאות המתאימות כחוסנן ותפארתן בימי קדם, בכיסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו, כמו שהיה בתקופת דוד ושלמה, בהיות העם יושב לבטח בארצו. זה המצב שצריך להיות. אלא שהעידה האלוקית, מתוך עליוניותה, מתוך עוצמת אור החיים שבה, דווקא היא יכולה להשיב רוח חיים גם בעצמות יבשות. בגלל שהעידה האלוקית היא הקודמת בזמן ובמקום לעידה הלאומית, כמו שראינו את זה בפרק ראשון, היא הורתה, אז ממילא כשהיא נשארת רק הידיעה האלוקית, היא יכולה עכשיו להפיח חיים בעצמות היבשות, כן? חזון העצמות היבשות, בואי הרוח ופרי בעצמות האלו, כן? וזה קיבוץ גלויות, וזה התחלת הלאומיות, התעוררות הלאומיות. והיא רק עצרה כוח כדי לשמור את נקודת ציון הפנימית. מה שהיא עשתה זה לא... זה לא לעסוק בלאומיות בצדים החיצוניים, אלא רק בשמירה על נקודת ציון הפנימית היסודית של כנסת ישראל, אפילו מצד התכונה הלאומית שבקרבה, כדי שתהיה ראויה לקום לתחייה בבוא את קץ הגלות הראוי. אז היא שמרה על השלהבת היהודית בשביל שעם ישראל יוכל לקום לתחייה. וזה אותו משפט שאמר אותו אחד העם ולא הבין מה הוא אמר אותו. ושמעתי כמה רבנים חרדים שמצטטים אותו בתור ודאי איזה מקור מאיזה מדרש מופלא, כן? יותר מששמרה ישראל את השבת, שמרה השבת את ישראל, שהוא התכוון בזה למשהו טכני לגמרי, אבל פה הרב מסביר את זה באופן אחר לגמרי מה שאחד העם אמר. כן, אחד העם אמר, בזכות השבת עם ישראל שרד את הגולה, אחרת היה מתבולל. כן, זה לא שהשבת הוא חשוב, שבת הוא לא חשוב, שבת הוא לא רלוונטי. ברגע שהתחילה התבוללות, התחילה השכלה, אז כבר השבת לא עושה את התפקיד, אז עם ישראל יכול חס ושלום להתבולל, אז צריך להקים תרבות חדשה. זה אחד העם, לייסד דת חדשה. זה היה שיטתו של אחד העם, זה המרכז הרוחני, זה שאלת התרבות. הרב כאן אומר את אותם דברים באופן עמוק ביותר. השבת כשמירת קיום תורה ומצוות הפרטיים שמרה בישראל את הכוח לקום לתחייה לאומית, לקום לתחייה לאומית.
אפשר להסתכל
עליך
היסטוריה, מה זה
הניצוץ
הזה
שהחזיק
את עם ישראל?
לא הבנתי.
אמרנו זה דבר נסתר, הידיעה האלוהית הזאת שהחזיקה את עם ישראל בסוף כל הגלות עד לשלב שהיא תקום לתחייה.
מה זה להסתכל לאורך ההיסטוריה?
אם אנחנו מסתכלים לאורך באמת, איך זה הגיוני שעם ישראל לא התפזר ולא התבולל בין העמים, ועובדה משהו השאיר אותו, למרות כל הרדיפות והרציחות, משהו השאיר אותו עד לרגע שהוא חזר לארץ. אם אפשר להתבונן במה זה הדבר הזה שגרם לו להישאר? מה זה הידיעה האלוקית הזאת, שהיא הניצוץ הזה שהשאיר? מה גרם...
אז באופן טכני, באופן טכני, הקיום של השולחן ארוך. כי בגלל שיהודים חיו לפי השולחן ארוך, אז מי שחיים לפי שולחן ארוך, אז בת אקום אסור, ובישולי אקום אסור, ויין אקום אסור, ולהתחתן עם גויים אסור, אז ממילא נשארים בקהילות נפרדות, בגטאות. זה טכנית. זה ודאי באופן טכני שמר על היהודים. לא פחות מזה, אז האנטישמיות. אנטישמיות באירופה, היהודים היו נרדפים ונדחפים ודחופים וסחופים, והכנסייה דאגה שהם יהיו במקומות זה, ושיראו כמה הם מסכנים וכמה הם סובלים. אז זה גם בידל אותם מהציבור, ולא היה, זה לא היה אטרקטיבי להיות יהודי. אף אחד בתקופת הגלות מהגויים לא רצה להתגייר, מה שאין כן היום. היום הרי עמים שלמים מוכנים להתגייר, לא רק יתנו להם, כן? אם יעשו גיור רפורמי הם יצליחו אפילו, כן? מישהו היום, לא יודע, אוקראינה, סין, הודו, זה, כל אחד, אם הוא מתגייר, חוק השבות, הוא מגיע לארץ, זכי הבלות המטורפת, מה זה בשבילהם?
סודנים.
סודנים, אריתראים, כל העולם מוכן היום להתגייר. אבל אז זה לא היה. כי אז להיות יהודי זה לא היה אטרקטיבי. אז זה מבחינה טכנית. מה שאמרתי עכשיו זה מבחינה טכנית. כמובן שיש פה גם איזשהו צעד פנימי נשמתי אלוקי. זאת אומרת, המהר"ל מסביר את שלושת השבועות כך, שזה מה ששמר את היהודים מתבוללות, זה השבועה האלוקית, הבטחה אלוקית. שהקדוש ברוך הוא הבטיח שהאומות לא ישתעבדו בהם יותר מדי, שלא ישמידו אותם. הבטחה אלוקית. ושלא ימרדו באומות, שלא יעלו בחומה. כי אחרת היו עולים בחומה, לפי כל היגיון אנושי אחר, סבלו כל כך הרבה, היו אומרים, יאללה, נעזוב הכל, נלך לארץ, שם פחות, הארץ אבותינו, יהיה לנו אולי יותר טוב, למה לא עשו את זה? יודע כמה גירושים היו באירופה? מייסים בכל יום, עשרות, מאות גירושים, גירושים שלוקחים, המלך לוקח עכשיו, כל מלך היה מלך של עיר, לקחת כל היהודים, אומר להם, תוך 24 שעות, כל היהודים עוזבים את העיר, מותר להם רק את הבגדים שלהם, שום דבר אחר לא. כל פעם שהיו צוברים הון, וכך היה ממלא את הבורות בתקציב הממלכה שלו. ואז היהודים היו עוברים לעיר אחרת, מגיעים לשם, מתחילים מאפס, אחרי 30 שנה הם כבר עשירים גדולים גם שם. ועוד הפעם. אז למה פעם אחת לא ברחו לארץ? זה לא היה. זה לא היה. לא היה מציאות כזאת. רב חיים כהן בתוספות אומר, אין היום מצווה לעלות לארץ. לא יכול להיות. אין דבר כזה. זה השבועות. הגזירה רוחנית. טוב, איך שלא יהיה, זה לא לגבי השמירה על הגחלת. כאילו, הקדוש ברוך הוא זה שגזר עלינו שלא נעלה בחומה, אז הוא גם היה צריך לגזור עלינו שנשאר. שנשרוד. כן, כאילו, אחרת...
כוח היום.
עד שיפוח היום ונעשו הצללים.
מי הראשון באמת שאלת הרעיון הזה לחזור לארץ
הקדושה? נורא. העלייה הראשונה המפורסמת, עליית בעלי התוספות. 300 איש, כנראה נהרגו עד האחרון שבהם.
אבל הם הדליקו את ה...
לא. אחר כך, רבי יוסף קארו, כי אחרי גירוש ספרד, התחיל לטפטוף לארץ. כן. הגילוי הוא, כן, מה שמביא אותו השלב, בשם רב שלמה לוי אלקבץ, בליל שבועות, ועלו לארץ ישראל. כי לא כל העיתים שבועות.
רמב"ן?
השאלה אם רמב"ן, נכון, באופן פרטי גם הרמב"ן, גם ה...
רבי
יהודה הלוי. כן, תגיד גם הכפתור ופרח, גם רבי יהודה הלוי. גם הרמב"ם עבר בארץ, וראה שאי אפשר לחיות בו ועבר למצרים. אבל העלייה התחילה ממש, אני חושב, אחרי גירוש ספרד, צפת. זו הפעם הראשונה שמתחילה קהילה יהודית להתבסס בארץ. לפני כן זה היה ניסיונות שלא הגיעו לכדי התבססות קהילה. הרמב"ן לא... רמב"ן, רבי יהודה לוי, הרמב"ם, הם לא הוקמה קהילה. הם מתארים את המצב העלוב בארץ. כן, כמה, כן, לשמור את נקודת ציון הפנימית היסודית של כנסת ישראל אפילו מצד התכונה הלאומית שבקרבה, כדי שתהיה ראויה לקום לתחייה בבואת קצרות. וכמה כואבת ונמוגה היא כעת האידאה הלאומית הישראלית, שכל רוממותה ואורה, תפארתה וגבורתה מתגלים רק בהופעתה מלאה של האידאה האלוקית בקרבה בכל שכלוליה. והנה היא שבתה ונתעלפה לגמרי משפלות עבדותית בזויה ונמאסה, מאפס נשמת חיים, אוויר לנשימה ומזון לקיומה והמשכת חייה. חדלו היחידים הפזורים לחיות חיי עם והחיים הלאומיים, עם כל הרגשותיהם האמיצות והאדירות, מלאות ההוד, העוז והגאון, נשכחו כמת מלב. כל הצד הלאומי נעלם לגמרי. היהדות הפכה להיות דת פרטית לגמרי. עכשיו, זה ההפך היהדות. דתות אחרות הן כאלה. הנצרות היא בגדול דת פרטית. אמנם יש שם איזה גם רעיון משיחי. יכול להיות שאני טועה, כי אני לא בקיא כל כך בנצרות, אבל ודאי שמתוקף זה שהיא אמורה להיות קוסמופוליטית ואמורה לתת פתרון לכל עמי העולם, אז ממילא היא צריכה להיות במקביל לצד הלאומי ולא ביחד איתו. כן, כי יכול להיות, כי גם הצרפתים וגם הספרדים וגם האנגלים וגם הגרמנים הם נוצרים, והם לפעמים נלחמים אחד עם השני, אז זה לא בדיוק צד לאומי, זה צד פרטי. עכשיו, אם היהדות הייתה הופכת להיות דבר כזה, היהדות לא הצליחה להיות דבר כזה. נגיד את זה בגדול. זה אולי היסוד הלאומי שהיה בתוך היהדות בכל הגולה. יהודי תמיד הרגיש את עצמו יותר יהודי ממה שהוא לאומי. עוד מעט אני אגיד איזו הסתדרות קטנה.
שבדורות מאוחרים יותר גם מאוד אפשר את הקמת הבנקים, שהיהודים מציעים את זה.
זה אחד היה הדברים היה, כן, הבנק של רוטשילד, כן, זה הבנק הראשונה שהיה בנק, אבל לפני זה, אפילו לא את זה. יהודים נלחמו, נגיד, בצבא פרוסיה נגד רוסיה. גם ברוסיה נלחמו יהודים. אבל ברגע שיהודי הבין שיש יהודי נגדו, וזה היה, זה קרה, מלחמות בטווח קצר, לא כמו היום. מלחמות עם רובים מקודנים. אז ברגע שהוא הבין שיש יהודי נגדו, אף אחד לא יכול להילחם. ואת הצד היהודי גבר על הצד הלאומי. מכאן שהיהדות נשארה לאום. וברגע שיהודי ברח מאיזשהו מקום ועבר למקום אחר, אפילו אם זה מדינת אויב, הקהילה היהודית חיבקה אותו, ישר נתנה לו זהות מזויפת, כלום. כלומר, כן, סידרו אותו לגמרי. אפילו מתרבויות שונות לגמרי, כן, גם יהודי אשכנזי שהגיע למרוקו, או יהודי מארצות המזרח שהגיע לאירופה. החיבוק היה חיבוק חם. מה שמראה שהיהודים נשארו מאוחדים מבחינה לאומית. ולא, כן, אני אומר, הבקיא הכי גדול זה היום הרפורמה בארצות הברית. הרפורמים בארצות הברית היום, הם רואים את עצמם אמריקאים דבר ראשון ויהודים דבר שני. וזה ההתפוררות המוחלטת, ובגלל זה אולי יש את כל הטוב, לא יודע, מה עושים היום בארץ, אני לא יודע, זה מלחמת לא ברורה בכלל, המלחמה שלנו פה בארץ. לא ברור על מה הם נלחמים, לא, אני לא מבין את זה, באמת לא מבין את זה. מה הם רוצים? לא אכפת להם. באמריקה יש להם שם חיים, הם מגיירים את מי שהם רוצים, איך שהם רוצים, יש שם חתונות בין דתיות, אינטרפייף, כן, כאילו, יהודי מתחתן עם נוצריה, אז זה טקס משולב, מונחה על ידי כומר ורב ביחד, ככה עושים את זה,
רבי, לא רב.
רבי, סליחה, נכון. עכשיו פתאום הם רוצים שיתנו להם לטבול במקוואות. איפה תובל מישהו? איפה כרפורמי תובל במקווה? איפה שם לא דבר כזה? גר רפורמי בארצות הברית תובל במקווה? אין חיה כזאת. אין אצלם צורך של תבילה במקווה. זה מין כזה, זה מצחיק פילים. מה הם צריכים מקווה? לאכול לבנות וטרופות הם אוכלים, לאכול שרימפס ודוברוך הם אוכלים, מקווה הם צריכים, זה מה שחסר להם, בדיוק זה מה ש... כן. שבתות זה לא רלוונטי. מי טוב, איזה רפורמי טובל במקווה? לא אישה רפורמי טובלת, כי הם לא יודעים מה זה נידות, ולא גאה רפורמי טובל, כי הגיור הרפורמי לא מצריך תבילה במקווה. יש סיפור, הריסת הבמבוק. אתם יודעים מה אני מדבר? זוג יהודי אמריקאי, רחוק מתורה ומצוות, היה בטיול בהונג קונג. ולפני שהוא ממריא בחזרה, מחכה למטוס שממריא לארצות הברית, הם מוצאים על ספסל בבית הנתיבות בהונג קונג תינוקת שננטשה על ידי, אז תינוקת סינית ננטשה על ידי האמא שלה, לא יודעים מי. טוב, ראו את זה, התחילו לטפל בה, אמרו זה דחות הטיסה שלהם בשביל לסדר, שילמו כסף, אימצו אותה, אימצו את התינוקת הזאת, עברו איתה לארצות הברית. הגיעו לארצות הברית, הגיע, התחילו קצת לגדול, הילדה התחילה קצת לגדול, אמרו רגע, אולי צריך לגייר אותה. עד אז לא היה להם שום קשר עם כל שום קהילה. זה מתואר בספר, הם כתבו אחר כך ספר, האבא כתב ספר, נקרא הריסת הבמבוק.
היא כתבה,
לא? לא, לא, האבא כתב. היא, אני זוכר אותה, היו רואים אותה בירושלים. תווי פנים סינים לגמרי, חרדית מבית יעקב. זה היה מאוד בולט. הם גרו בארנוף, ופה ושם ראיתי אותה. שראו אותה ידעו, זה היה ריסת הבמבוק, זה הסיפור. הייתה אחת כזאת. היום מן הסתם נשואה לאיזה אברך, משהו, לא יודע. כן, בחורה טובה. בקיצור, הלכו לרב רפורמי. רב רפורמי אמר לה, זה בסדר, זה סדר לכם, טכני, כאילו זה. אז הם קצת ככה נדמו, אמרו, לא צריך, לא צריך תבילה, לא צריך זה. אתם רוצים תבילה? בואו נצא לה, נעשה טקס, טוב, אם אתם רוצים. זה בערך היה הגישה של הרב הרפורמי שם. כן, אז הם הבינו שרפורמי זה לא רציני, אז הכל איפה, בסוף הגיעו לאורתודוקסי וחזרו בתשובה. זה כל הסיפור, ונהיו חרדים, ועלו לארץ. זה הסיפור, ספר יפה ומעניין, ספר קריאה, כן, משוב, אני יודע מה, לפני 20-30 שנה. טוב, אז זה מה שאני אומר, לא יודע מה הרפורמי, מה בדיוק הקטע שלהם, אבל זה הסטרחה. זה קצת הרבה הסטרחה. טוב, בכל אופן אומר הרב, מה קרה? הידיעה הלאומית מופיעה רק בהופעתה המלאה של הידיעה האלוקית, ובתוך תקופת הגלות היא נעלמה לגמרי. אין לאומיות, אין לאומיות בכלל, יש רק חדלו היחיד עם הפרוזורים, כן, עמוד קופתק למעלה, שורה שלישית, חדלו היחיד עם הפזורים לחיות חיי עם, והחיים הלאומיים עם כל הרגשותיהם האמיצות והאדירות, מלאות ההוד, העוז והגאון, נשכחו כמת מלב. רק תמציתן של ההרגשות האלה, הנוטה לצד המוסר והתרומות הרוח וסידור חיי החברה, היא שנקלטה על ידי הצד הפנימי הנסתר של האידאה הלאומית, שהוא בלוע בעצם האידאה האלוקית, עם האורה האלוקית במידה המוקטנת שנשארה. זה מה שאמרתי קודם. אותו ניצוץ מחיה של ההרגשות הלאומיות, הרגש הלאומי, תמצית הרגש הלאומי, הצד שנוטה לצד המוסר והתרומות הרוח וסידור חיי החברה, הוא נקלט בתוך האידאה האלוקית במידה מוקטנת. ולכן עם ישראל בכל מקום שהיה, סידור חיי החברה שלו היו שם דבר, מבחינה מוסרית, מבחינה ארגונית. זה היה התמצית של האידאה הלאומית שחיפשה מקום לפעול. לכן כל מקום שהיה קהילות יהודיות, אז הקהילות יהודיות ידעו, היו הכי מתוקנות מבחינה מוסרית חברתית. והצד המוסרי חברתי, הצד החברתי, זה הצד הלאומי כמובן, רק בהקטנה. במידה מוקטנת שנשארה, במקדש מעט של חיים שיש בהם קיום מצוות ותלמוד תורה, נקלטו באותה מידה שכוח החיים המועט הנשאר גם בתוך מאפל הגלות, יוכל לסטן ולקבל השפעתם בגאון מצד העבר ובניחומים לעתיד בציפייה לישועה, לעת ינחם השם את עמו וגאל את יעקב והשיבו אל נביאו. רק תיאורי נשמה משערים את עומק המכאוב והיגון הזה. הצער העולמי המקיף והכולל והחודר בפרטי פרטי החיים האומללים המלאים חמת השם של פירוד הדבקים והקטנת המאורות. זאת אומרת, רק אנשים שבאמת הנשמה שלהם מחוברת אל הקודש, מרגישים את ייסורי האלוקות, את האיתו אנוכי בצרה, את האימו אנוכי בצרה, את הסבל של הקודש ברוך הוא מהיעלמות האידאה הלאומית, או מההתקטנותה והופעתה בתוך הקהילות באיזה מין דבר כזה, כן, לא בדיוק אידאה, כן, איך נקרא לזה, ניצוצות דלים של אידאה.
היום אנחנו גם אומרים בצער על כל היהודים שעדיין נשארו בגלות, לא?
עוד פעם, מה אתה אומר?
היום אנחנו צריכים גם להיות בצער על כל היהודים שנשארו בגלות.
בוודאי, אבל מה זה קשור לזה? זה לא קשור למה שאנחנו
דברים עכשיו. בואו נדבר על באותו זמן, כאילו
ש... רב אומר שלא היה, שכל עם ישראל היה בגלות. אז האידאה הלאומית נעלמה. איזה צער היה לנשמה האלוקית על העלמות האידאה הלאומית. היום יש ברוך השם אידאה לאומית יפה. יש לה כלים לאומיים בריאים וחזקים. ואלה שבגלות, הם שואבים את כל כוחה מעם ישראל. קהילה בחוץ לארץ שלא מחוברת לעם ישראל, תיעלם. ואותם הרפורמים שבאמת חושבים שהם קודם כל אמריקאים ואחר כך יהודים, לא יהיו להם נכדים יהודים, כן? אתם מכירים אצל הרפורמים, זה בדיחה ידועה, זה לא בדיחה, זה בדיחה כואבת, זה בדיחה שבוכים עליה. אבל פעם איזה רב דיבר באיזה קהילה בארצות הברית, זה דיבור מפורסם, לא יודע, כן, אז הוא אמר, יש שאלות קשות, מי זה יהודי? כן, אז היה שאלת מי הוא יהודי, ולהם יהודי, הגיעו יהודי, לא זה. הוא אמר, אני אומר לכם, מי הוא יהודי? יהודי זה מי שהנכדים שלו הם יהודים. זה יהודי. וזה לא יוכלו להגיד רבים מתושבי ארצות הברית. בהבנות. אבל לא רק, כן, וזה כיף גדול, כיף גדול. אבל זה ההיפרדות מתוך האומה.
גם אורתודוקסים שם, יש פער לא קטן.
נכון.
אני לא אומר התבוללות, אבל יש לי משפחה בארצות הברית, משווים את המשפחה בארץ למשפחה שם, מבחינת מספרים, לא
מבחינת... לא, לא, ברור, ברור ששם זה מצב הרבה פחות, נכון, אבל... כן, אבל שם עדיין מצב... אצל הקהילות האורתודוקסית, אפילו המודרן אורתודוקס, עדיין אחוזי ההתבוללות הם נמוכים. אני לא אומר זניחים, הם לא זניחים. במודרן אורתודוקס זה לא זניח. גם ביום, בישראל, בתוך מדינת ישראל, בתוך הציבור היהודי בישראל, 4% מהיהודים מתחתנים עם בן זוג שאינו יהודי. או 4% מהחתונות, חתונות שמתערובת, מה שנקרא. אני יודע אם זה אותו דבר מה שאמרתי. וזה המון. כן, כמובן שזה, לעומת מה שקורה בארצות הברית, זה מצב טוב. בארצות הברית יש מקומות שזה בין 60-80%. דבר המופלא, לומדים אותו בכל המקומות ולא יודעים איך ליישם אותו, מקסיקו. במקסיקו, 10% התבוללות בלבד. 90% מתחתנים עם בני זוג יהודים. למרות שהקהילה המקסיקנית היא קהילה לא דתית בדווקא, וזה... זה מחקרים שלמים, לא ניכנס לזה. לא ניכנס לזה. מערכת חינוכית מאוד מיוחדת, אבל אני חושב שגם המקסיקנים הם פחות מתערבבים טוב עם יהודים, לעומת האמריקאים, אם הבנתם מה אמרתי. תראו, זה בתוך ישראל, ההתבוללות בינינו לבין הערבים, מה שעושים ארגון יד לאחים, אבל היא יחסית זמיחה. למה? כי מי רוצה להתחתן עם ערבים? זה לא אטרקטיבי. אם במקום ערבים היו פה הולנדים, או לא יודע מה, יודע מה, צורפתים, המצב היה הרבה יותר בעייתי. אין ספק.
יש פה ערבים בלצות.
זה הקודש ברוך הוא סידר, יש פה ערבים. אז זה מה שאמרתי, שכנראה שבמקסיקו, שלא יקבלו אותי, לא נעים כל כך, כנראה שהמקסיקנים פחות מתערבבים עם היהודים, מאשר האמריקאים, האנגלוסקסים. בסדר, לא משנה. אמנם האידאה האלוקית מאין לה מקום איתן בהרחבתה של האידאה הלאומית הישראלית אחרי גלות העם, גלות העם וחורבן המקדש, התנסה במשך זמן הגלות מעל לגבול כל גוי מיוחד. האידאה האלוקית עכשיו חצתה גבולות. כן, יהודי היה יהודי, לא היה משנה מה הדרכון שלו. היו יכולים להיפגש יהודים, אחד עם דרכון אוסטרי ואחד עם דרכון שוויצרי ואחד עם דרכון גרמני ואחד עם דרכון פולני ואחד עם דרכון... וכולם מצאו שפה משותפת. כן, כולם היה להם שפת דיבור. כן, גוי גרמני לא יודע, קשה לו לדבר עם גוי צ'כי או פולני. אבל יהודי גרמני עם יהודי פולני מדבר בלי שום בעיות. אידי, לא היום. תקופת הרב. כן, יידיש. התנסעה מעל לכל, לגבול כל גוי מיוחד, אל מרומי שאיפת הצדק המוסרית, המדע העיוני והשכל הנקי, החוכמה הנצלת והמופשטת. ומשם תשלח קרני אורה מעטים, שרובם האיכותי חודר בעולי יעקב על ידי אור שרידי קדומים, על ידי פלטת מורשת התורה ושיעורי השפעת הנבואה ורוח הקודש. ואורות פזורים תפיץ פה ושם בין השרידים יחידים דורשי אלוקים, מיראי אמת וצדק שבכל עם ולשון. בדרכה זו עשתה את החיזיון של התעודה הישראלית שניצחה את כל מנצחיה ביסודה העיקרי. תעודה הכוונה המטרה, שסוף סוף זיכרה מיליוני לבבות להפיח רוח חדשה בגויים וממלכות. הפיגה הרבה את רשעת האדם האלילי, בגלל שהיהודים הפכו להיות קוסמופוליטיים, ובכל מקום בעולם יש יהודים, ואין לנו היום כמעט מדינה בעולם שאין בה יהודים. אפילו היום, אולי בסוריה ובעיראק כבר אין.
אולי ירדן.
ירדן וסעודיה. נראה לי גם.
יש.
אבל בירדן יש, בירדן בטוח יש.
מה?
יש אפילו בעלי, יש אפילו אנשי עסקים בישראל שעובדים בירדן. יאו,
לא משתקים שם. לגור.
יש קהילה יהודית באינדונזיה. יודע ממה היא נהייתה הקהילה היהודית באינדונזיה? מסוחרים יהודים שהגיעו לשם לעשות מסחר.
היום.
וזה היום. לפני 300 שנה. ועד היום יש בג'קרטה שלושה בתי כנסת, בית חב"ד כבר הגיע שם שליח חב"ד, בשביל לארגן להם דברים. על מה אנחנו מדברים? הונג קונג, בסין. אתה מכיר את היהודים הסינים? יהודים מלוכסני עיניים, אתה ראית? יהודים ממש, מלוכסני עיניים. יהודים סינים, בשנחאי. כשהגיעה ישיבת מיר לקובה, לקובה ביפן, לא שנחאי. בקובה הייתה קהילה יהודית. קהילה יהודית מלוכסני עיניים, יפנים. על מה אתה מדבר? אין מקום בעולם שאין בו יהודים. זה, זה, זה הזוי. היום, אולי בגלל מדינת ישראל קצת פחות. אבל זה לא משנה. אז בגלל שעם ישראל נהיה עם כל כך פוליט, קוסמופוליטי, אז זה לימד מוסר, אז כל העמים ראו שיש משהו מיוחד, משהו מוסרי יותר, משהו עדין יותר, משהו השפעה. הפיגה הרבה את רשעת האדם האלילי, אבל לא זאת המרגעה. אומר, זה לא המטרה. המטרה היא לתקן עולם מלכות שדי. בשביל לתקן עולם מלכות שדי צריך להקים פה מדינה לאומית, עם כל כלי הלאום, באופן מלא ושלם, שבו תתאחדנה האידאה הלאומית והאלוקית. ההשפעה הקלושה של אמרת המוסר החלשה והנענקה, בין למעמד מרומם רשמי בחיי עם וממשלה, של הופעת השפעתה של האידאה הלאומית שלה, בכל רוממותה וסיגובה במה נחשבת היא. אבל זה לא באמת, זה כלום. זה טיפות. הצללים הגסים המביאים רשעה וטומאה, מתלווים הם עם אורותיה המפוזרים של האידאה האלוקית. ביותה משוטטת בלאומים, והקרע שבינה ובין האידאה הלאומית, שהוא גורם כל המאומה והערבוביה בעולם החברתי והמדיני, אי אפשר שיתאחה, כי במקום האחדות הטבעית שלהם בישראל, בתחייתו השלמה והגמורה בארצו, בשוב ממלכת שדי לאיתנה. כאן המילה לאיתנה מודגשת, שימו לב. לא, 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 לא בולט, אבל מודגש.